הרב בני לאו.
הגענו לפרק שקורע את הממלכה לשניים, שוב עם ישראל לא יהיה אחד עד סוף התנ"ך. זה הפרק שמפצל אותנו ליהודה לחוד, וכנראה בנימין איתו, וכל שאר שבטי ישראל לחוד, ממלכת הצפון, ממלכת הדרום, ממלכת ישראל, ממלכת יהודה. וכאן אנחנו מתחילים את הפירוד הזה בין רחבעם לירובעם. אני אקדיש ממש מילים ספורות לרחבעם ולטעויות שהוא עשה, אבל נדמה לי שכל מי שקרא את הפרק הקודם, את הפרק של בחירת ירובעם בנבט על ידי אחיה השילוני, על ידי השם, מבין שזה כבר גורל ולא ניתן בכלל לשינוי. רחבעם שבא במקומו של שלמה, הולך לפי פסוק א' של פרק י"ב אל שכם, כי בא שם כל ישראל להמליך אותו. ואתה אומר, רגע, 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 כבר בפסוק הראשון אני מבין שנפלתי לתוך איזשהו מערב מתוכנן. מה פתאום שכם? למה ללכת לשכם להמליך את מלך ישראל? בשביל מה בנה דוד את ירושלים? למה שלמה הומלך בירושלים? מה מחפש רחבעם בשכם? אנחנו יודעים ששכם, אם תרצו, מקום מועד לפורענות. אתם זוכרים את יוסף הולך לראות את שלום אחיו? המקום הזה, שכם, הוא מקום שבו אנחנו זוכרים הרבה הרבה דברים פרובלמטיים. אפשר ללכת לגדעון או לבניו של גדעון, אל הסיפור הגדול של אבימלך עם אנשי שכם. אפשר לחשוב על דינה בשכם. אפשר כל מיני סיפורים קשים קשים שמתרחשים בשכם. והנה כאן מוסיפים גם את הנקודה הזאת על שכם. שכם תהיה המקום שבו אנחנו נקרא את ממלכת ישראל לשניים. איזה סיפור עצוב. קודם כל נגיד ששכם כנקודה גיאוגרפית היא הכי רחוקה מחברון. אם אני צריך להגדיר את הגבולות של השבטים, אז הייתי אומר חברון בירת יהודה ושכם בירת אפרים. בירת אפרים על גבול מנשה, אולי בעצם עיר גבול שבין שבטי יוסף, בין אפרים לבין מנשה. אי שם בסוף כביש 60. אנחנו נמצאים בצפון מבחינת שבט יהודה, ורחבעם הולך לשם באיזושהי נאיביות או בעקשנות, קשה לדעת, אפשר לבחור כל מיני דמויות, מי הוא רחבעם, אבל עוד מעט נשמע אותו. מגיעים פתאום, ירובעם חוזר ממצרים, אתם זוכרים שהוא ברח מפני שלמה, הישראלים או האפרטים, אם תרצו, קוראים לו חזרה, כי יש לו את זה, יש לו את המנהיגות, הוא מנהיג גולה, ועכשיו הוא עומד בראש הקהל של ישראל שעומד לפני רחבעם, משלחת כנראה מאוד קשה, ואומרים לו, תשמע, אנחנו לא רוצים למרוד בך, אבל אנחנו רוצים להיות בטוחים שאתה מפסיק להתעלל בנו במיסים בלתי אפשריים. אנחנו זוכרים שהמרד של ירובעם פרץ בגלל המילו, בגלל הכספים המטורפים והעבדות שלקח שלמה לבנות את צרכיה של בת פרעו. עכשיו עומדים הישראלים האפרטים מול שלמה או מול רחבעם ואומרים לו, תשמע, אביך הקשה את עולנו, ואתה עכשיו, אתה הקל מעבודת אביך הקשה. זהו, אנחנו רוצים להיות בטוחים שאנחנו משוחררים ממיסים מיותרים. אנחנו מוכנים לעשות הכל, אנחנו מוכנים לעבוד אותך, אבל בצורה הוגנת. והוא נותן להם שלושה ימים להתמרח. לכו שלושה ימים, שובו אליי וילכו. ואז הוא מקבל את עצת הילדים במקום את עצת הזקנים. אני מדלג על הסיפור הזה, אבל אחרי שלושה ימים עומד רחבעם מול העם ואומר להם את המשפט שנשאר צרוב בזיכרון של לומדי התנ"ך. אומר להם כעצת הילדים, אבי הכביד את עולכם ואני אוסיף על עולכם, אבי יסר אתכם בשוטים ואני אייסר אתכם בעקרבים. כאן הוא עומד באיזו יהירות, באיזושהי תחושת עוצמה, ואומר כעצת הילדים, תחתוך להם את הראש, תחתוך להם את הראש. הם לא הבינו איזה עוצמה של התמרמרות, איזה כאב סוחבים האפרטים מהתקופה של שלמה. הם לא מבינים כמה קשה היה עולו של שלמה, ועכשיו הוא אומר להם, אני אייסר אתכם יותר, אייסר אתכם בקרבים, אוסיף על עולכם. מת השם. זה נקרא הסיבה הנוספת. כלומר, יש את הדמות האופי של רחבעם, אבל יש בסוף גם את הרצון של המפיק הגדול של הקדוש ברוך הוא, שאומר, אחיה השילוני, ככה רצון השם, עכשיו תיקרא הממלכה. ואז הם מכריזים את הכרזת המרד שאנחנו זוכרים עוד מימי שבע בן בכרי, עוד מימי דוד. אין לנו חלק בדוד, אין לנו נחלה בבן ישי לאוהליך ישראל. זהו, קראנו את הממלכה ורחבעם הוא מלכנו. עכשיו יש מלכות חדשה. רחבעם עוד לא קולט. רחבעם עוד לא קולט שאנחנו בעצם מרדנו, אנחנו ישראל מרדנו ביהודה, מרדנו בדוד, מרדנו בשלמה, ומורדים בך רחבעם. רחבעם עוד מנסה לשלוח את גובי המיסים שלו, מסכן, את אדונירם אשר על המס, ועושים לו פשוט אינתיפאדה. רוגמים כל ישראל בו אבן והורגים אותו. הורגים אותו, זאת היא הריגה של שליח המלך. ואנחנו יודעים, תמיד תמיד, כשאתה הורג את שליחו של המלך, אתה מכריז מרד, אתה מכריז מלחמה. אם אתם רוצים לגלגל את הזיכרון אחורה, תלכו בבקשה לראשית ספר שמואל א', ליום שבו יונתן בן שאול הכריז, פרק י"ג, הרג את הנציב הפלישתי, ובזה הוא הודיע לעם כולו, אנחנו מורדים בפלישתים. שאול לא הצליח לעשות, יונתן עשה, ובזה הוא הניע את המרד הגדול של ישראל בפלישתים. ככה מורדים, הורגים את שליחו של המלך, וזה מה שעושה העם, הורג את אדונירם אשר על המס, ויפשעו ישראל בבית דוד. בזה זה נגמר. ועכשיו אין לנו יותר ממלכה אחת, מעכשיו אנחנו מתחילים את סיפור שתי הממלכות. ומה שצריך בעצם לעשות עכשיו ירובעם, הוא צריך לבדל את עצמו מעם מדינת יהודה. וזה החלק האחרון של הפרק, וצריך לקרוא אותו מאוד מאוד בזהירות. שוב, אנחנו כל כך רגילים להעמיד את ירובעם בנבט החוטא והמכתיב, ועושה את כל הפשעים הגדולים כנגד תורת ישראל. תרשו לי להיות הסנגור, לא רוצה להיות הסנגור של השטן, אבל להיות הסנגור של ירובעם ולהיכנס לעולמו. אני לא חושב שירובעם אפשר לצייר אותו בתור מורד בהשם. אני כן מצייר אותו בתור איזשהו לוחם חברתי, מישהו שלא מוכן לקבל את ההשתוללות השלטונית של שלמה ואחר כך של בנו, וביקש לשים רסן לדבר הזה. הוא מבין שכאן צריך משהו אחר, צריך שלטון אחר מהיסוד, צריך סיפור אחר, או בשפה יותר מקובלת, נרטיב אחר. אם שלמה ממשיך את דוד, וירושלים הופכת להיות בירת העם היהודי לנצח, אז אנחנו צריכים אלטרנטיבה, אנחנו צריכים לספר לעם סיפור אחר. אני לא רוצה לעבוד אלוהים אחרים, אני רוצה לעבוד את בית השם. ואומר ירובעם בליבו, אם עכשיו אנחנו נתעלם מהלב של העם שפועם אל בית השם שבירושלים, אז תוך זמן קצר רחבעם יצליח להשתלט שוב על השלטון, ואני איבדתי את כל המומנטום. אני חייב לעשות משהו שיגדיר את הכל מחדש. הדבר הראשון שהוא עושה, שני עגלי זהב. אנחנו חושבים תמיד במובנים של חטא העגל, ובוודאי כשהפרק שלנו, פסוק כ"ח, אומר לנו שהוא עושה את העגלים ואומר, הנה אלוהיך ישראל אשר אלוך מארץ מצרים. כל אחד שומע את הפסקול של חטא העגל שבמדבר, אלה אלוהיך ישראל, וכאן זה הנה אלוהיך ישראל. הוא שם את האחד בבית אל ואת האחד בדן, ואתה אומר, מה? עד כדי כך הוא ידרדר שהדבר הראשון שהוא עושה זה חטא העגל? אבל בואו נחשוב אחרת. בואו ננסה לחשוב בשפתו של רבי יהודה הלוי, שבספר הכוזרי מפרש את חטא העגל, לא כאיזה עבודה זרה, אלא כעבודה לא נכונה. כרצון של העם לחפש דרך להביא להם את השם, כי זה משה האיש. לא ידענו מה היה לו. פתאום האיש שמביא להם את דבר השם נעלם, ומה יהיה? מי יביא לנו את דבר השם? עשיית העגל בעיניו של רבי יהודה הלוי, זה הבאת הפלטפורמה שממנה תבוא שכינה לעולם. עכשיו אני זורק את החבל עוד יותר רחוק. תנסו לדמיין את הדמות הזאת של עגל, לא נכנס כנראה למה, אבל דמות כזאת של עגל, שמבטאת את המרכבה לשכינה. אני מפנה אתכם ליחזקאל הנביא, אני מפנה אתכם למעשה הקרובים שפניהם פני עגל, אני מפנה אתכם אל אנשים שראו את רגליו של הקדוש ברוך הוא בעלייתם בספר שמות פרק למדלב, כשהם עולים למעלה ורגליו ממש כלבנת הספיר, מה הם ראו? מה הם ראו? יש משהו בדמות הזאת של עגלים שמבטאים באיזשהו מקום את המרכבה לשכינה. לא שכינה, לא רואים שכינה, לא חווים שכינה, אבל רואים איזה שהם עקבות, רואים משהו. הדמויות האלה שמסמלות על ידי העגל, עגל הזהב, והעגלים של הקרובים, וכנראה עוד ועוד דמויות שכאלה, אולי גם הים של שלמה שהקיף את החצר של הבית לארבע רוחות שמיים, הדמויות האלה מבטאות את הרצון שלנו לראות לראות את נוכחות השם על פני הארץ. מה עושה ירובעם? ירובעם לא עובד עבודה זרה. ירובעם אומר, אם שלמה עשה בתוך הקרובים שיושבים על ההיכל, בדביר, יושבים על הארץ ולא על ארון ברית השם, גם כן, אחד מפה ואחד מפה, אני לוקח את שני הקרובים האלה, הופך אותם לשני עגלים, והופך אותם למקדשי גבול. הגבול שלי בצפון ובדרום, בבית אל ובדן, יהיה גבול על ידי דמות של מרכבה לשכינה. אני רוצה שהשם ישכון בארץ. מה עושה ירובעם בנבט? הוא אומר, הנה אלוהיך ישראל, וישם את האחד בבית אל ואת האחד בדן, ובאומרו כך, בין בית אל ובין דן, ורק כאן שוכן השם אלוהי ישראל. עכשיו זה דבר כל כך גדול, מכיוון שבמקום הזה, בבית אל, נתגלה השם ליעקב, ואנחנו הופכים להיות בני יעקב. התודעה של ירובעם בנבט שהוא מנסה להנחיל ליושבי הארץ, אנחנו בני יוסף, ירושלים היא באמת המצאה מאוחרת. אנחנו חוזרים אל הראשית, אנחנו חוזרים אל התשתית, אנחנו חוזרים למקום שבו יש התגלות ראשונה בסולם יעקב, שם מתגלה השם לאבי אבותינו. אנחנו בני יעקב, אנחנו שבט יוסף, אנחנו אפרים, ואנחנו נייצר תנועה של שיבת השם אל הארץ שלנו. ואז הוא עושה עוד דבר, זה הדבר הראשון שהוא עושה. הדבר השני שהוא עושה זה שינוי הלוח. שינוי הלוח הוא גאוני, מכיוון שכשאתה שולט בלוח, אתה שולט בהכל. הוא בעצם מעבר את השנה. הוא אומר, האחריות על הלוח עוברת אליי, ואני לא עושה חג חדש, אני עושה חג ישן. אני עושה את חג הסוכות, אבל לא בחודש השביעי, אלא בחודש השמיני. מתי אני עושה את זה? בדיוק בתאריך כחג אשר ביהודה. אותו חג בדיוק, אבל בתאריך אחר. התאריך האחר, עיבור השנה שעושה ירובעם בנבט, נותן בידיו את מפתחות הלוח. ורק תנסו לחשוב על הדבר הזה, שמהרגע הזה ועד סוף חורבן ישראל, לוח השנה שיפעל על פני ממלכת ישראל, יהיה לוח שנה שונה מלוח השנה היהודי. תנסו לחשוב על משפחה שגרה באפרים לעומת משפחה שגרה בירושלים. בירושלים חוגגים את הפסח בחודש השביעי, ובשומרון בחודש השמיני, סוכות בחודש השביעי ביהודה ובחודש השמיני בישראל. אנחנו לא חוגגים את אותם חגים, אנחנו לא מנהלים את אותו לוח. יום כיפור שלנו הוא לא אותו יום כיפור, נפרדנו לגמרי. הפרדת הלוח, זאת העוצמה הגדולה שעשה ירובעם, ושוב, הוא לא מורד בהשם אלוהי ישראל, הוא מורד בירושלים, הוא מורד ביהודה, הוא מורד בבית דוד. הוא אומר, אתם השתלטתם על השלטון, אני מחזיר את השם אלוהי ישראל, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, מחזיר אותו לביתו בין בית אל ובין דן. הרעיון הזה, הרעיון הגדול הזה, בעצם מבקש ירובעם דרכו לחולל מהפכה שמעבירה את השלטון היהודי, את הישראלי, על רוב שבטיו, לבודד את יהודה ולקחת אחריות גדולה להמשך תולדות עם ישראל. ואז הוא יגיע לעבוד בעבודת המקדש. לא מספיק לו שהוא מייצר את התנועה הזאת של שיבת השם אל הארץ, הוא רוצה גם כמלך לעבוד את השם במקדש מלך. הוא יהיה זה שיגדיר את המקדש כמקדש מלך שהמלך מעורב בו, ועל זה יבוא נביא וייתן לו הרבה הרבה על הראש, וזה כבר יחכה לפרק הבא.